אנחנו בפרק קמ"ט בתהילים. הפרק הזה מדבר, לפי שמפרשים אומרים, מתאר את התקופה שתהיה לעתיד לבוא, על חי מלחמת גוג ומגוג. נראה את לשון הפסוקים, נסביר אותם. פסוק א', הללויה, שירו לאדוני שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים. ישנם הרבה שירים, הרבה גם שירים שדוד המלך אמר, או הרבה שירים נוספים. אז כאן יש פנייה שבני ישראל, לעתיד לבוא, יחדשו שיר חדש. הקדוש ברוך הוא עושה איתם נפלאות, יעשה איתם נפלאות. אז הם יביעו על הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה איתם שיר חדש. ובקהל חסידים, קהל חסידים זה כינוי לעם ישראל, קהל חסידים, התהילה של הבורא יסופר, השבח של הבורא יסופר בקהל חסידים. כפי שמדגישים גם בחסידות, שהכינוי שיר חדש, לעומת מה שלמשל אנחנו מכירים בשירת הים, אנחנו אומרים בתפילה שירה חדשה, שבחו גאולים. שם כתוב שירה חדשה, לשון נקבה. פה כתוב שיר חדש, לשון זכר. שההבדל הוא שזכר זה מראה על חוזק, על תוקף. כי הגאולה העתידה תהיה גאולה נצחית, שאין אחרי הגלות. ובכן גם השיר יהיה שיר חדש, זה מראה על משהו נצחי שאין אחריו גלות. וזה אומר בעצם שהפרק הזה מדבר ומשבח מה שיהיה בגאולה העתידה. בגאולה העתידה כידוע, ישנם שתי תקופות. יש תקופה הראשונה שבהם עדיין יהיו חרבות ומלחמה רגילה המוכרת לנו. אחר מכן תבוא תקופה שנייה, שבכלל נאמר עליה, וחיטטו חרבותם לעתים, ולא יהיה בכלל עניין של חרב. אנחנו רואים פה במזמור, נגיע בעזרת השם בהמשך לפסוק ו', מוזכר שם חרב פיפיות בידם. זאת אומרת שאומנם מדובר בזמן הגאולה, אבל מדובר עדיין בתקופה כזו שיש בידם חרבות, למרות שזה מדובר על הגאולה. נראה את פסוק ב'. ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם. דהיינו, עם ישראל ישמח באוסף. באוסף הכוונה היא, מי שמגדל אותנו, שמרומם אותנו, מי שמבאר אותנו, זה הקדוש ברוך הוא. אז עם ישראל ישמחו בקדוש ברוך הוא. במילים אחרות, הוא אומר אותו דבר בחצי השני, בני ציון כינוי לעם ישראל, יגילו, דהיינו, ישמחו במלכם בקדוש ברוך הוא. כמו זקן בתניה מתייחס למילה באוסף, ושואל, הרי הקדוש ברוך הוא אחד, למה כתוב בעושיו לשון רבים? אחורה היה צריך להיות כתוב, ישמח ישראל, בעושהו, לשון יחיד. למה נאמר לשון רבים? זה אומר שיש כאן רמז, שעם ישראל ישמחו בכך, שהם לוקחים את העולם הזה הגשמי. שהעולם הזה הגשמי נקרא טורי דה פרודה, נקרא הרים מופרדים, יש הרבה פירוד בעולם. והיהודי על ידי העבודה שלו, מה הוא פועל? הוא פועל לאחד את כל הנפרדים לאחד. אז ישמח ישראל שלוקח את הריבוי, את העושיו, לשון ריבוי, ומאחד אותם לאחד. ובשיחות שרבי דיבר על הפסוק הזה, יש כמה הדגשים, במה מתבטא השמחה של יהודי. אז כתוב שקודם כל יהודי שמח שהקדוש ברוך הוא עושה אותו. הקדוש ברוך הוא עושה אותו בעצם בלי להיכנס לפרטים. מי שעשה אותנו זה הקדוש ברוך הוא, וזה אנחנו שמחים. יתרה מכך, אנחנו שמחים שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, להיות בצבא שלו. הקדוש ברוך הוא רוצה להתהווה, הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, ואז הוא בחר מי יהיה הצבא שלו, מי יהיה זה שיבצע בפועל ממש את התאווה שלו, דירה בתחתונים, זה עם ישראל. ובכך שיהודי יודע ושמח שהקדוש ברוך הוא עשה אותו, אז בוודאי שזה מחזק לו את הביטחון, שהקדוש ברוך הוא גם ייתן לו כל מה שהוא צריך. כי אם הקדוש ברוך הוא יצר אותו, בוודאי הוא ידאג לו, אז זה נותן לו רוגע ושמחה, בכל דבר ודבר, שיש מי שבעצם דואג לכל פרט מהחיים שלו. פסוק ג', יעללו שמו במחול, בטוף וכינור יזמרו לו. פסוק הזה אומר שהקדוש ברוך הוא, שעם ישראל, שמשבחו את הקדוש ברוך הוא, זה יהיה גם בפה וגם בכלים. גם יעללו שמו, העילול יהיה בפה, במחול, בטוף ובכינור. אז במחול זה בפשטות אפשר להבין מלשון ריקודים, מחולות לריקודים. אבל יש גם מפרשים שאומרים שגם מחול וגם טוף וגם כינור זה כינויים לכלי נגינה, שמות של כלי נגינה שונים. והכל אומר שהשירה של עם ישראל, העילול של עם ישראל הקדוש ברוך הוא, יהיה גם בפה וגם בכלים. על מה יהיה השירה והזמרה? כי לעתיד לבוא יראו כולם וירגישו שבאמת עם ישראל הם הכי חשובים. על זה אומר פסוק ד', כי רוצה אדוני בעמו, יפאר ענבים בישועה. יהיה ניכר לכל שיש הרבה עמים בעולם, אבל רוצה השם את מי הקדוש ברוך הוא רוצה בעמו. הקדוש ברוך הוא רוצה את עם ישראל, ואחרי הוא מפאר אותם, מרומם אותם, מגדל אותם. ועם ישראל שנקראים ענבים, אז הקדוש ברוך הוא מפאר אותם, הפאר שלהם, מהו הפאר שלהם, מה היופי של עם ישראל? בישועה שהקדוש ברוך הוא מושיע אותם. שרואים כולם שעם ישראל יש להם ישועה והצלה מבורא עולם, זה הפאר הכי גדול, זה היופי הכי גדול שיש לעם ישראל. פסוק ה', יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם. פשט הפסוק אומר, עם ישראל שהם נקראים חסידים, אז החסידים הללו, עם ישראל, הם יעלזו, הכוונה היא הם ישמחו בכבוד. מה זה בכבוד? יש מפרשים שני אופנים. או הם ישמחו בכבוד שלהם, שהקדוש ברוך הוא יכבד אותם בכבוד נצחי, אז הם ישמחו שהם נמצאים במצב נצחי טוב, או בכבוד זה מתאר שהם מכבדים את הקדוש ברוך הוא על הישועות שהוא עשה להם, והם שמחים בכך שהוא עשה להם ישועות, והם שמחים בכך שיש להם את ההזדמנות לכבד את הקדוש ברוך הוא. ירננו על משכבותם הכוונה, הם ירננו, דהיינו הם ישמחו. הם ישמחו כשהם יהיו במנוחה. שם ישראל יקבלו את הארץ, יהיו במנוחה ולא יהיו יותר מלחמות. על משכבותם זה משל. כמו אדם ששוכב על המיטה, אז הוא שוכב, הוא בנחת, אין לו שום דאגה, הוא שוכב בנחת על המיטה שלו. זה משל שעם ישראל יהיו בכזו מנוחה על משכבותם. למרות שהגמרא, אחד הדרשות בגמרא, מסבירים שהמילה על משכבותם זה כפשוטו, על השכיבה במיטה, וזה נראה, שנראה את פסוק ו' ואת החיבור בין ה' לו'. פסוק ו' אומר, רוממות אל בגרונם, וחרב פיפיות בידם. גם את הפסוק הזה יש שני אופנים איך להבין. החלק הראשון הוא פשוט, עם ישראל יספר בגרון שלו את הרוממות של הבורא. דהיינו, הגרון, בפה, בדיבור, ישפרו את הקדוש ברוך הוא, זה נקרא רוממות אל בגרונם. מה זה וחרב פיפיות בידם? אז יש שני אופנים איך להבין את זה. או שהחרב הוא בעצם הרוממות כל, בזה שאנחנו מרוממים את הכל בגרוננו, זה מה שבעצם יביא את ההצלחה שלנו במלחמה. לא נצטרך חרב פיזי, אלא החרב הוא בעצם, החרב הרוחני יהיה על ידי רוממות כל בגרונם, או שזה מתאר כפשוטו. שעם ישראל הלכו למלחמה במלחמת גוג ומגוג, אז הם יהיו בשני אופנים, בשני כלים. הם יהיו בחרבות כפשוטו בידיהם, אבל הם יהיו מלאים ברוממות כל בגרונם, כי הם יהיו בטוחים בהצלחה שלהם בצורה נפלאה. האלשיך למשל אומר שבתפילת 18, הרי שלושת הברכות הראשונות זה שבח לבורא. אחר מכן, בברכות הבאות, אנחנו מבקשים בקשות פרטיות. אז זה הוא אומר, מתי שרוממות כל בגרונם, כשנהיה בברכות הראשונות ואנחנו רק מרוממים את הבורא, זה כבר יביא את ההצלחה. לא נצטרך להגיע לבקשות של חרב והצלחה במלחמה, אלא כשנהיה ברוממות כל, זה כבר יספיק לנו להצלחה שלו. הגמרא מחברת את פסוק ה' לו' ואומרת שכל הקורא קריאת שמע על מיטתו, כאילו אוחז חרב של שתי פיות להרוג את החיצונים ואת הקליפות שאולי נדבקו אליו במהלך היום. הגמרא מחברת שבפסוק ה' כתוב, ירננו על משכבותם, שזה מרמז על קריאת שמע על המיטה. וכתוצאה מקריאת שמע על המיטה, אז יהיה חרב פיפיות בידם. למה צריך חרב פיפיות? מה הפירוש חרב פיפיות? חרב שיש לה שתי פיות. דהיינו, החדות של החרב הם שני הצדדים. למה צריך חרב של שתי פיות על הקליפות, על החיצונים? אז כתוב שהקליפות יכולים לנוק מהקדושה בשתי ערוצים, בשתי אופנים איך הקליפות יכולים לנוק. או מריבוי הצמצומים, כל כך הרבה מצטמצם החיות האלוקית, עד שגם הקליפות יכולים לקבל, או להפך, מהמקיף הגדול, שהוא כל כך נעלה, ולגביו אין הבדל כחשיכה וכרוע לפניו, אז משם הקליפות יכולים לנוק. מי גורם שהקליפות יקבלו יניקה? זה המעשים שלנו. כשיהודי חוטא ועושה שטויות, ומתעסק עם דברים נמוכים שהם לא מתאימים לרמה שלו, היה צריך להתעסק עם דברים גבוהים, והוא יורד להתעסק עם דברים נמוכים, הוא גורם שהקדוש ברוך הוא יצמצם ויצמצם גם כן את עצמו, עד שהקליפות גם יקבלו. כשיהודי מתגאה ומתרומם בכלל לא בערך למה שהוא שייך, אז הוא גורם שגם הקדוש ברוך הוא ירומם את השפע מהמקיף העליון, ואז גם הקליפות ינקו. ככה או ככה, התנהגות כזו או כזו גורמת לתוצאה לא טובה. לכן כדי לבטל את הקליפות, צריך חרב פיפיות, צריך לבטל גם את התנועה הזו של התעסקות בעניינים נמוכים, שזה גורם לצמצומים, ואז יש השפעה על הקליפות, או לבטל את הגאות המזויפת, וזה יגרום את ההכנעה של הקליפות. לכן צריך חרב פיפיות לשני הכיוונים, וזה יבטל את שתי אופני השפע של הקליפות. פסוק זין, לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים. כיוון שהגויים הם אלו שיזמו את המלחמה נגדנו, אז אנחנו ננקום בהם, אנחנו נצא וננקום בהם בלי רחמנות. תוכחות בלאומים, יש כמה אופנים, אחד המפרשים אומר שתוכחות זה מלשון איסורים, משפט. עם ישראל פשוט ייסר את הגויים, יעשה משפט לגויים, לאומים, דיינו כל האומות יקבלו את המשפט ואת הנקמה, בגלל שהם יזמו מלחמה נגדנו. והוא מתאר בפסוק ח' עוד המשך לתיאור הנקמה שלנו בהם, לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל, דיינו אנחנו נתפוס את המלכים שלהם. ואת הנכבדים שלהם בחיים, ואנחנו ננקום בהם בזיקים, דיינו נקשור אותם בשרשראות או בחבלי ברזל, שזה מראה על הנקמה שננקום במנהיגים של האומות שהם הוציאו אותם למלחמה נגדנו. ואז בא הפסוק הטט, הפסוק המסכם, את המזמור, לעשות בהם משפט כתוב, הדר הוא לכל חסידיו, הללויה. מה הפירוש בפסוק הזה? מתי שלעתיד לבוא אנחנו ננקום באומות, כמו שאומר בפסוקים הקודמים, אנחנו בעצם נעשה בהם את המשפט שהוא כבר כתוב. אנחנו בעצם נבצע את מה שכבר נאמר. מה נאמר? למשל כתוב בספר יחזקאל, ונקמתי ונתתי נקמתי באדום. אז יחזקאל התנבא שהקדוש ברוך הוא ינקום באדום לעתיד לבוא. אז כשאנחנו ננקום בהם, אנחנו בעצם נעשה את מה שכתוב. הרבה מפרשים שואלים, שלכאורה כשדוד המלך אמר את זה, עוד יחזקאל לא נולד אפילו. אז איך דוד המלך אומר, לעשות בהם משפט כתוב, כשבזמן דוד זה עוד לא היה כתוב? אז כולם אומרים אותה תשובה, שמתי שזה יקרה, אז דברי יחזקאל כבר יהיו במצב של כתוב. היינו מנבא, שכשאנחנו לעתיד לבוא נעשה את הנקמה בגויים, זה בעצם דבר שכבר כתוב לפני כן ביחזקאל, לא כתוב בזמן דוד המלך. או יש מפרשים אומרים, שכתוב הולך על מה שנאמר בספר דברים, כתוב אם שנותי ברק חרבי ותוחז במשפט ידי, אז זה כתוב כבר בזמן דוד, כי זה כתוב בספר דברים, אז לזה מתכוון דוד לעשות בהם משפט כתוב. ככה או ככה, זה הכוונה היא לנבואה של העתיד לבוא, אומות העולם יקבלו את הנקמה, וזה יהיה הדבר הכי הדר לבני ישראל, הוא הדר הוא לכל חסידיו, חסידיו זה כינוי לעם ישראל, כמו שכבר קראנו להם לפני זה בפסוק ה' חסידים, והזמן הזה שעם ישראל יהיה ברוממות וינקום את הנקמה מימות העולם, זה יהיה הדר לכל חסידיו, זה היום הכי מעודר לעם ישראל, ועל אותו יום נאמר, הללוקה, תללו כולם את הקדוש ברוך הוא, תשבחו אותו על הניסים והנפלאות שעושה ועושה ויעשה, שעם ישראל יגיע לגדולתו האמיתית המגיעה לה.